את יודע, יש את התמונה הזאת שכל איש ואשת חינוך מכירים ממש מקרוב. ישיבת צוות פדגוגית, ועל המסך מוקרנים הגרפים האלה, טבלאות אקסל, והכל מלא בצבע אדום.
חצים למטה, עיגולים אדומים.
בדיוק. וזה צועק עלינו מהמסך. פערים, הישגים נמוכים, קבוצות שצריכות תמיכה. זה מה שאנחנו קוראים לו נתוני לוויין, נכון? המבט הזה מלמעלה.
נכון, זה המבט מהחלל כביכול. הוא נותן לנו את התמונה הגדולה, את המגמות. ציוני מיצב, אחוזי נשירה, כל המספרים הגדולים.
כן, וזה נותן תחושה של שליטה. אבל בזמן האחרון אני תוהה יותר ויותר, מה עם המבט הזה מהחלל? הוא בעצם קצת אשליה.
מה זאת אומרת?
מה אם הוא מספר רק חלק מאוד קטן מהסיפור? ואולי אפילו את החלק הלא נכון. היום אנחנו נצלול לגישה שמנסה להפוך את כל החשיבה הזאת. קוראים לזה נתוני רחוב.
Street data.
כן. ומה שהכי מדהים זה איך שהרעיון הגלובלי הזה מקבל ביטוי כל כך חזק ופרקטי פה בישראל דרך יוזמה שנקראת מהלך השקפה. כל המטרה שלה זה לגרום לנו לאנשי חינוך להקשיב אחרת.
זה בעצם הסיפור על המעבר מלהסתכל על מספרים להקשיב לאנשים.
אוקיי, אז בוא נתחיל מההתחלה. מה זה בכלל נתוני רחוב? כשאני שומע את המונח הזה, זה נשמע לי קצת לא מדעי, קצת מבולגן.
זו שאלה מצוינת, וזה ממש לא המצב.
זה לא או ביג דאטה או בלי דאטה בכלל.
ממש לא. הכותבות של הספר Street Data, שיין ספיר וג'יאמילה דוגן, הן לא אומרות לזרוק את הנתונים. הן מציעות מסגרת חשיבה כזאת של שלוש רמות. תחשבי על זה כמו זום של מצלמה.
אוקיי.
הרמה הכי רחוקה זה מה שכבר דיברנו עליו, נתוני הלוויין.
הציונים, האחוזים, המספרים הגדולים.
בדיוק. הנתונים האלה מראים לנו מה קורה, אבל הם אף פעם לא אומרים לנו למה זה קורה.
נכון.
הם מצביעים על מגמה, אבל יש להם שתי בעיות ענקיות. הם תמיד מגיעים באיחור, אחרי שהמבחן נגמר, והם מנוטרלים מכל הקשר אנושי. זה מספר, זה לא סיפור.
אבל רגע, אי אפשר להתעלם מהם לגמרי, נכון? זאת אומרת, מנהלת בית ספר חייבת לדעת מה אחוזי הנשירה אצלה.
בהחלט. והן לא אומרות להתאם. הטיעון שלהן הוא שאנחנו מסתמכים עליהם יותר מדי. מתייחסים אליהם כאילו הם כל הסיפור, כשלמעשה הם רק הקריחה של הספר. הם יכולים להגיד לך איפה יש שריפה, אבל הם לא אומרים לך איך לחוות אותה.
אוקיי, אז זה הזום הכי רחוק. מה השלב הבא, הזום הבא?
השלב הבא זה נתוני מפה. פה אנחנו מתקרבים קצת יותר. תחשיבי על סקרים בית ספריים, הערכות של מורים, ציונים של פחנים קטנים.
זה כבר נותן קצת יותר הקשר.
נותן יותר הקשר, תמונה קצת יותר עשירה על האקלים בבית הספר, על התרבות, אבל...
אבל זה עדיין לא הסיפור האישי.
בדיוק. חסרה פה החוויה של התלמיד הבודד. ופה נכנסת הרמה השלישית, שזה לב העניין. נתוני רחוב.
אוקיי.
זה המבט מהשטח, בגובה העיניים. אלה נתונים שנולדים ממפגש אנושי, שיחה פתוחה, צצפית בשיעור, לקרוא עבודה של תלמיד, להקשיב להם בהפסקה. השאלות פה אחרות לגמרי.
כמו מה, למשל?
במקום לשאול כמה נכשלו, השאלה הופכת להיות איך הרגשתם בתהליך הלמידה למבחן. מתי הרגשתם שרואים אתכם? מה עוזר לכם ללמוד?
יש במקורות שקראנו דוגמה שממש כאילו הנחית לי את זה. הסיפור על תלמיד, בוא נקרא לו רמי.
אוקיי.
בנתוני הלוויין שלו, הסיפור נורא פשוט. ציונים נמוכים בשפה, בטבלת האקסל, השם שלו צבוע באדום, הוא תלמיד בסיכון.
זה נרטיב של חסך. של כישלון.
לגמרי. ואז המורה שלו מחליטה לאסוף נתוני רחוב. היא יושבת איתו לשיחה, לא כדי לנזוף, אלא כדי להבין. ופתאום נחשף סיפור אחר לחלוטין. היא מגלה שיש לו רצון אדיר להשתייך, שהוא יודע המון דברים בתחומים אחרים שלא בודקים במבחנים. והאתגר שלו הוא מאוד ספציפי, קשור לשליטה בעברית.
ופתאום הוא לא סתם תלמיד בסיכון.
הוא ילד עם מוטיבציה שצריך עזרה ממוקדת. זה שינוי של 180 מעלות בתפיסה.
בדיוק. והסיפור הזה ממחיש שלוש אמונות יסוד של הגישה הזאת. הראשונה היא שנתונים יכולים להיות אנושיים. הם לא חייבים להיות מספרים קרים.
הם יכולים לספר סיפור אנושי.
השנייה היא שהם יכולים להיות משחררים. במקום לקבע את רמי תחת תווית של כישלון, הם פותחים לו ולמורה אפשרויות חדשות. והשלישית, וזה רעיון שממש תפס אותי, היא שנתונים יכולים להיות מרפאים.
מרפאים? זו מילה חזקה בהקשר של דאטה. מה זאת אומרת מרפאים את מי?
את התלמיד.
בדיוק. תחשבי על תלמיד כמו רמי, שכנראה כל הזמן שומע מה הוא לא, שהוא רק ציון נמוך. עצם התהליך הזה, שמבוגר משמעותי יושב מולו ושואל בכנות, איך הייתה החוויה הזאת בשבילך? הוא מקשיב לתשובה, בלי לשפוט.
זה כבר ריפוי.
זה תהליך של ריפוי. זה המעבר מלהיות מספר, להיות בן אדם עם סיפור שרוצים לשמוע.
אני מודה שאני לגמרי משוכמעת בלמה, אבל אני עדיין קצת מבולבלת לגבי האיך. אם אני לא משתמשת באקסלים וגרפים, במה כן? זה לא סתם לפתח תחושת בטן לגבי תלמידים.
ממש לא. זו לא תחושת בטן. זה איסוף נתונים שיטתי, פשוט מסוג אחר. המקורות מציעים ארגז כלים שלם. למשל, רעיונות אמפתיים.
מה זה אומר רעיון אמפתי? אלה שיחות מובנות שמבוססות לסקרנות אמיתית, לא על שיפוט. המטרה היא להבין לעומק איך תלמידים או הורים או אפילו מורים אחרים באמת חושבים ומרגישים.
אוקיי, זה כלי אחד. מה עוד יש שם בארגז?
יש משהו שנקלה קמפיינים של הקשבה, שזה בעצם סדרה של מפגשי הקשבה כדי לשמוע קבוצות שבדרך כלל הקול שלהן לא נשמע.
כמו למשל?
תלמידים עולים חדשים, הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. במקום להניח שאנחנו יודעים מה טוב בשבילם, פשוט שואלים אותם. יש גם כלים כמו מעגלי שיח ויש הצללה, שדווינג.
רגע, הצללה? מה, ללכת אחרי תלמיד כל היום? אני מנסה לדמיין את עצמי עושה את זה למתבגר שלי בבית. נראה לי שאני אשרוד 5 דקות.
ברור, זה לא תמיד פשוט. אבל הרעיון הוא להתלוות לתלמיד או תלמידה לחלק מהיום, להיות כמו צל שלהם.
ולראות את בית הספר דרך העיניים שלהם.
בדיוק, בלי פילטרים. פתאום את רואה איפה הם מתקשים, איפה הם פורחים, מתי משעמם להם. את מקבלת מידע שאף סקר, שום נתון לוויין, לא יוכל לתת לך.
אוקיי, זה נשמע מדהים תיאורטית, אבל אני חייבת לשחק פה קצת את פרקליטת השטן. הצללה על תלמיד, רעיונות אמפתיים, זה נשמע כמו משהו שדורש המון המון זמן.
וזו שאלת מיליון הדולר.
איך מורה עם 35 תלמידים בכיתה והר של מבחנים לבדוק אמורה לעשות את זה?
וזה אתגר אמיתי, אין ספק. הרעיון הוא לא שכל מורה יעשה עכשיו הצללה ל5 תלמידים בשבוע. זה יקרוס. הנקודה היא שינוי הלך ארוך. אולי זה מתחיל בשיחה אמפתית אחת של 15 דקות. אבל יותר מזה, ופה אנחנו מתחברים לפתרון, המטרה היא שזו לא תהיה עוד משימה על הכתפיים של המורה הבודד.
מה שאתה אומר בעצם זה שהגישה, המיינדסט, יותר חשוב מהטכניקה הספציפית.
בדיוק. זה דורש מה שנקרא הקשבה עמוקה. בספר יש דימוי יפהפה מהסימנית הסינית למילה להקשיב. היא מורכבת מ5 חלקים. אוזן, עיניים, תשומת לב בלתי מחולקת, לב והסימן למלך, שמסמל חשיבות עליונה.
וואו, זאת אומרת להקשיב עם האוזניים, עם העיניים, עם הלב, ועם תחושה שזה הדבר הכי חשוב שקורה כרגע. זה הרבה יותר מסתם לא לדבר.
זה בדיוק זה. זו הקשבה הוליסטית. וזה דורש מהמחנכים עצמם להיות פגיעים. לקבל את זה שאולי אנחנו לא יודעים הכל, להיות פתוחים לשמוע דברים שאולי יהיה לנו קשה לשמוע.
ובדיוק כאן נכנס מהלך השקפה, נכון? הוא התשובה לשאלת מיליון הדולר הזאת של איך עושים את זה בפועל.
בדיוק. מהלך השקפה הוא בעצם התשובה לשאלה איך למען השם יש למורים זמן ואנרגיה לזה.
אז מה זה המהלך הזה?
בגדול זו תוכנית פיתוח מקצועי ארצית, שמכשירה מורים להיות מובילים של קהילות למידה מקצועיות בתוך בתי הספר שלהם. במקום שהלמידה תקרה מחוץ לבית הספר, באיזה כנס, היא קורית בפנים, עם הצוות שאת עוברת איתו כל יום.
והלב של הקהילות האלה הוא מה שנקרא חקר פרקטיקה, שזה בעצם, במילים פשוטות, לחקור את עבודת ההוראה של עצמך.
והחיבור לנתוני רחוב הוא פשוט, מיידי. הכלים שמהלך השקפה מקדם הם בדיוק הכלים של גישת נתוני רחוב. אם תיכנסי לאתר שלהם, תראי כלים שנקראים רעיון אמפתי, צצפית רפלקטיבית. חקרנות אמפתית. השפה היא אותה שפה.
אהה. אז הקהילה הופכת להיות המקום שבו מביאים את נתוני הרחוב האלה.
דיוק. זה המרחב המוגן והקבוע שבו מורה יכולה להביא את נתוני הרחוב שהיא אספה.
אז במקום שאני אנסה לפענח לבד שיחה שהייתה לי עם תלמיד, אני יכולה להביא את הסיפור הזה לקהילה, והצוות עוזר לי לחשוב עליו.
לגמרי. את יכולה להביא קטע וידאו קצר מהשיעור שלך, עבודת תלמיד שמספר את סיפור, תיאור של דילמה, ופתאום איסוף הנתונים הזה הוא לא עוד משהו לעשות. הוא חומר הגלם של הפיתוח המקצועי שלך ושל הצוות שלך.
זה הופך להיות חלק מהעבודה, לא תוספת.
בדיוק.
זה מזכיר לי מושג שראיתי במקורות שמצאתי אותו ממש מעניין. למידה פומבית. Public learning. זה נשמע קצת מאיים, לא? כמו להיבחן מול כולם.
זה יכול להישמע מאיים, אבל הכוונה היא הפוכה. בדרך כלל, כל מורה מתמודד עם הקשיים של ההוראה לבד, מאחורי דלת כיתה סגורה.
נכון.
למידה פומבית אומרת, בואו נוציא את הדילמות והשאלות האלה החוצה, למרחב הבטוח של הקהילה. בואו נהפוך את חוסר הוודאות למשאב ללמידה משותפת, במקום משהו שצריך להסתיר.
זאת אומרת, במקום שאני ארגיש שאני חייבת להראות רק כמה אני מוצלחת, אני יכולה לבוא לקהילה ולהגיד, תשמעו, ניסיתי משהו וזה פשוט לא עבד. אני לא בטוחה למה. בואו נחשוב על זה יחד.
וזה המנוע. הפומביות הזאת, השיתוף הזה בפגיעות, זה מה שמאפשר למידה אמיתית. הקהילה מאפשרת למורים לבחון יחד את הנתונים, לאתגר הטיות אישיות שאולי יש להם, וליצור רעיונות חדשים שמבוססים על מה שהם באמת שמרו מהתלמידים.
אז אם אני מבינה נכון, מהלך השקפה הוא בעצם התשתית, המערכת שמאפשרת לגישת נתוני רחוב לקרות בפועל, ולא רק להישאר רעיון יפה בספר.
לחלוטין, הוא מזיז את המוקד מההישגים האישיים של המורה הבודדת, הישגים שלרוב נמדדים בנתוני לוויין.
ציוני הכיתה שלה.
בדיוק, הוא מזיז את זה לאחריות מקצועית קולקטיבית של צוות שלם, אחריות להבין לעומק את חוויית הלמידה של התלמידים, וזה אפשרי רק דרך איסוף וניתוח משותף של נתוני רחוב.
אז אם נסכם רגע את המסע שעברנו פה, יצאנו מישיבת הצוות הזאת עם הגרפים האדומים והתחושה שאנחנו עסוקים בעיקר במדידה של חסקים ופערים.
ומשם צללנו לתוך תפיסת עולם אחרת לגמרי, גישת נתוני רחוב, שאומרת לנו, בואו נניח לרגע את הטלסקופ בצד וניקח זכוכית מגדלת.
ונסתכל מקרוב על החוויות, על הסיפורים, על החוזקות של התלמידים שלנו.
בדיוק.
וראינו שזה לא רעיון אוטופי. שיוזמה ישראלית כמו מהלך השקפה הופכת את הפילוסופיה הזאת למשהו שקורה כל שבוע מחדרי מורים בכל הארץ.
היא הופכת את ההקשבה העמוקה הזאת לחלק מהשגרה, לא לאירוע חד פעמי. היא הופכת את נתוני הרחוב לשפה המדוברת בבית הספר. וזה, זה שינוי תודעתי אדיר.
זה המעבר מלשאול איך נתקן את התלמידים?
לשאול איך המערכת יכולה להשתנות כדי לראות ולהקשיב להם טוב יותר.
וזה משאיר אותנו עם מחשבה אחת לסיום, שאולי אפשר לקחת הלאה.
אם היינו צריכים לבחור רק שאלה אחת, שאלת נתוני רחוב אחת קטנה, שאפשר לשאול כבר מחר, בסביבה חינוכית כלשהי, בכיתה, בישיבת צוות, בשיחה עם הורים.
מה הייתה השאלה הזאת?
שאלה אחת קטנה שיכולה לחשוף סיפור שכל נתוני הלוויין שבעולם, לעולם לא יוכלו לספר.